ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק רביעי, פרק אחד, דיני ממונות במשנה. לפני שנפנה לתוך המשנה, אנחנו נסתכל בשוליים בצד. יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, ופס כפול מופיע, הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות. אז בסימונים אנחנו נראה פס כפול מתחת לביטוי דיני ממונות, ופס מקווקו מתחת לביטוי דיני נפשות. המשנה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בדרישה ובחקירה. מדאורייתא, שניהם שייכים לחיוב לדרישה ובחקירה, כוונה שאלות שאנחנו שואלים את העדים, בין אם זה דיני ממונות, דיני נפשות. רש"י למעלה בשורה הראשונה בדרישה ובחקירה, חקירות ודרישות שחוקרים את העדים, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ובדיני נפשות כתיב ודרשת וחקרת. ומאחר שאצל דיני נפשות רואים בפסוק דרשת וחקרת, וגם כתוב משפט אחד יהיה לכם, אז סימן בכל המשפטים, לא רק דיני נפשות, יש החיוב לשאלות האלו שמכונים דרישות וחקירות. מה בדיוק מהות השאלות? נגענו קצת בזה בעבר, שאלות בעניין מקום, זמן, ועוד שאלות ששייכים לעיקר העדות. אז אנחנו ממשיכים במשנה, מה בין דיני ממונות לדיני נפשות, אחרי שקבענו שמשותף להם דרישות וחקירות, מה ההבדלים? הנה, דיני ממונות בשלושה, שלושה דיינים, ודיני נפשות ב-23. דיני ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה, ודיני נפשות פותחים לזכות בין פותחים לחובה. מה הכוונה פותחים? רש"י כותב, פותחים תחילה במסעו ומתנו של דין. וכשומעים בין לזכות בין לחובה, הכוונה באיזה שירצו. אבל בדיני נפשות לא כן. פותחים רק למצוא זכות. כמובן, בהמשך, אז נכנס גם את הטיעונים לחובה. המשנה ממשיכה, דיני ממונות מתין על פי אחד, בין לזכות בין לחובה. מה זה מתין? קביעת הדין על פי הרוב. אז אם יש רוב אפילו של אחד, זה הקובע, בין אם זה לזכות בין אם זה לחובה. ודיני נפשות מתין על פי אחד לזכות ועל פי שניים לחובה. כדי לחייב אדם מיתת בית דין, לא מספיק אם נגיד 12 דיינים מחייבים ו-11, שסך הכל זה 23, ו-11 פותרים, זה לא מספיק כדי לחייב את הנידון במיתת בית דין, כי צריכים רוב של שניים. נמשיך במשנה, דיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה, דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה. רש"י כותב ממול, מחזירים סותרים את הדין לאחר שגמרו וידעו שטעו, מחזירים את הדבר, אם זה כמובן ממונות, בין לזכות בין לחובה. נמשיך במשנה, דיני ממונות, הכל מלמדים זכות וחובה. מה זה הכל? זה כולל אפילו התלמידים שהם יושבים לפני הדיינים והם לא נתמנו להיות חלק מהבית דין. בכל אופן, אם יש להם מה להגיד, אם זה דיני ממונות, בין לזכות בין לחובה, דיני נפשות, הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה. בעניין דיני נפשות זה לא פתוח לכולם ללמד חובה. המשנה ממשיכה, דיני ממונות, המלמד חובה, מלמד זכות, והמלמד זכות, מלמד חובה. דיני נפשות, המלמד חובה, מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. ברש"י ממול המלמד חובה דיין שהתחיל תחילה להביא ראיות לחובה יכול לחזור בו ולזכות. ממשיך רש"י, אינו חוזר מלמד חובה, זה בדיני נפשות סברה היא דבעינן ויצילו, זה מהפסוק ויצילו העדה כתוב, ובגמרא מוקים לה בשעת מסע ומתן הוא דלא יחזור. דמתוך שאתה אומר לו שלא לחזור, הוא מחזר אחר ראיות להעמיד דבריו, ושמה ימצא ראיות נכונות. אבל, וכאן זה נקודה חשובה ביותר, בשעת גמר דין שכבר חזר על כל צדדין ונראה לו שאין דבריו נכונים, חוזר ומלמד חובה. חוזרים למשנה, דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה, דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. דיני ממונות גומרים בו ביום, בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה. זאת אומרת, אם הנידון נראה שהם יחייבו אותו מיתת בית דין, אז לא אומרים את הפסק דין, את הגמר דין, באותו יום שהם גמרו את הדיונים. אומרים את הגמר דין רק למחרת, וכי מיד אחרי הגמר דין הוצאים אותו להורג. לפי כך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב, כי המחרת שלהם זה זמן של איסור הוצאה להורג, לא הורגים חייבים בשבת ולא ביום טוב. דיני ממונות הטמאות והטהרות מתחילים מן הגדול, דיני נפשות מתחילים מן הצד, הכוונה מהקטן שבדיינים לשמוע את דבריו. כי אם מתחילים בגדול, יש דרשה שמבוסס על הפסוק לא תענה על ריב, שלא עונים, לא מכחישים את דבריו של הגדול שבדיינים. אז מאחר שבדיני נפשות אנחנו מחפשים דווקא להציל את הנידון, אם הגדול שבדיין היה פותח ופותח בחובה, יהיה קשה מאוד להציל את הנידון. רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, מן הצד, מן הקטנים, שמה יחייבנו הגדול ולא ירצו לחלוק על דבריו, משום לא תענה על ריב על דבריו של גדול. המילה ריב בתורה כתוב רב, כתיב בלא יוד, אז רב, לא תענה על רב, יש לזה משמעות של הגדול. אנחנו חוזרים למשנה, הכל כשרים לדון דיני ממונות. ומה זה הכל? זה לרבות אפילו ממזיר, אבל לא כן בעניין דיני נפשות. ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות, אלא כהנים, לוויים וישראלים המעשים לכהונה. מה הכוונה בביטוי הזה, ישראלים המעשים לכהונה? בת ישראל שהיא ראויה לשאת לכהונה, אז האבא שלה הוא מוגדר ישראלים המעשים לכהונה. אז רק כאלו כשרים לדון דיני נפשות. מדי פעם רואים את המילה מיוחס, והמילה מיוחס במובן התלמודי זה אלו שהם ראויים לשאת בנותיהם לכהונה. כידוע, אני מתאר לרובכם שהסטנדרטים להתחתן עם כהן הם גבוהים יותר, הם מצומצמים יותר מהאוכלוסייה הרחבה. הגמרא, דיני ממונות, מי באינן דרישה וחקירה? יש לנו חץ שמפנה אותנו בחזרה לשורה הראשונה במשנה, ששם כתוב שאחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה. אבל יש לנו פה מקור ברייתא שאומרת אחרת, ורמינו, תשימו לב, אגב יש כאן קושיה ארוכה. תוך הקושיה אנחנו נראה חלק מהטקסט בסוגריים שאנחנו הוספנו, אבל בסופו של דבר אנחנו נגיע לקושיה. מה כאן הבעיה? ורמינו, יש כאן ברייתא שכפי שאמרנו אומרת ההפך מהמשנה. שטר שזמנו כתוב באחד בניסן בשמיטה, שמיטה זה שנה השביעית ממעגל השנים, שבסיום כל שנה השביעית מפסיקים בעבודות קרקע. ועוד הלכה שקשורה וידועה בעניין שמיטה, שיש השמטת חובות, שמיטת כספים קוראים לזה. והחוב שאדם חייב הוא לבא כספים, ומצפים כמובן שהוא ישלם את החוב, אבל בהגיע שנת השמיטה החוב נשמט, הוא לא חייב לשלם. אבל מתי? לא בתחילת שנת השמיטה, אלא בסוף שנת השמיטה. ומה הכוונה סוף שנת השמיטה? בראש חודש, בראש השנה, בתשרי, תחילת שנה שמינית, בכניסת ראש השנה של שנה השמינית, באותו שנייה נשמט החובות. אז יש לנו שטר שמעיד על מישהו שלקח הלוואה, והתאריך שבשטר זה אחד בניסן בשמיטה. זאת אומרת בעוד שישה חודשים המרווה לא יכול לגבות את החוב. בכל אופן כתוב כזה דבר בשטר, שהלוואה ניתנה באחד בניסן בשנת השמיטה. ובאו עדים ואמרו, איך אתם מעידים על שטר זה? אותם עדים שחתמו בשטר עכשיו שומעים שני עדים אחרים ששואלים אותם, איך יכולתם להעיד על השטר הזה? אבל לא ביום פלוני, אימנו הייתם במקום פלוני. מה זה מזכיר? בטח מזכיר עדים זוממים. הרי איך יכולתם לחתום על שטר כזה ביום כזה, ואחד בניסן בשנת שמיני, הייתם איתנו במקום אחר, אז לא יכולתם לראות את ההלוואה ולחתום עליו. אז ההפתעה גמורה, הברייתא קובעת שטר כשר וידיו כשרים, חיישינן שמה הכריעו וכתבו. האהבה הייתה לפני אחד בניסן באותו שנה, אבל מבחינת תיארוך השטר, הם איחרו את התאריך וכתבו את התאריך הזה אחד בניסן. רש"י פה כותב שטר, הוא אומר שזמנו כתוב, זמנו הוכיח שנכתב באחד בניסן בשמיטה, והוציא בעל חוב על חברו על ידי משכון או על ידי פוזבוז שלא משמטתו שביעית, או שהגיע זמנו לגבות קודם ראש השנה של שמינית, ושביעית בניסן אינה משמטת אלא בסופה, כפי שאמרנו מקודם, בסוף השנה בכניסת ראש השנה, רק אז יש השמטת כספים. תכתיב מקץ שבע שנים לסוף שביעית, וזה קדם ותבוא. אז יש מלווה שמנסה לגבות חובו עם השטר הזה, ונכון באו עדים שניסו להזים את העדים שחתמו על השטר, ואנחנו פוסקים שאין פה בסיס להזים אותם, כי ורשי קודם ממשיך פה, חיישין על שם יחרירו וכתבו, וקודם לכן ראו המלווה במקום הכתוב בשטר. יש כאן עניין לא רק זמן, יש גם מציינים המקום של הלוואה. היה הלוואה, ועדים האלו לא שיקרו, הם ראו הלוואה במקום שכתוב בו בשטר, הוטל עליהם לכתוב שטר, והיה על העדים להכין את השטר על מה שראו, ואיחרו מלכותבו עד אחד בניסן. וכתבו במקום שאומרים המזימים, ואותם מזימים אמרו לעדים שחתמו, אימנו הייתם במקום פלוני. כן, הם כתבו את השטר באותו מקום, באותו תאריך מאוחר, לא בתאריך שהיה הלוואה על אמת. הלוואה התקיימה לפני כן, ולא כתבו, רש"י ממשיך, שם המקום שנכתב בו השטר, אלא שם המקום שראו המלווה שם. רק נחזור קודם לדייק יותר במציאות פה. העדים האלו בפועל באחד בניסן כתבו השטר במקום שאמרו המזימים, אבל שם המקום שנכתב בתוך השטר היה המקום שראו העדים את ההלוואה ממש, כלומר קודם לכן. נחזור לגמרא. הגמרא, ראינו את הברייתא שקבע שבמקרה כזה השטר כשר, ופשוט חוששים שמא איחרו וכתבו. והיא סרקא דאיתך בעינן דרישה וחקירה, הכי חיישינן שמא איחרו וכתבו. המהות של דרישה וחקירה הם שאלות על מקום וזמן. אם אנחנו שואלים אותם שאלות כדי לקבוע בדיוק המקום והזמן, איך ייתכן שיש כזה גמישות בשטר הלוואה כמו שראינו פה בברייתא? רש"י פה כותב, איכי אמר שמה איחרו מכדי, דרישה וחקירה לקחו שיקעתיה. המטרה בשאלות האלו זה כדי לגרום לכך, אם הם שקרנים, לגלות הכחשה קעתיה, לכן שואלים אותם קעתיה, כמנה הם באים, והיכה דקה מתכחשו כמן, איפה שרואים שהם הוכחשו, כמו במקרה שמתואר פה ששני עדים אחרים באים ואומרים, איך אתם יכולתם להעיד כך וכך אימנו הייתם במקום פלוני? איך אנחנו קמים נקו ענן מתרצינן למילתי ובשמע? אנחנו כאילו מגינים על אותם עדים הראשונים בהסבר כזה שמע איחו וכתבו. אז מזה שיש כזה אפשרות לטעון לטובת העדים הראשונים שמע איחו וכתבו, כנראה שאין דרישות וחקירות. תשימו לב שיש פה קטע שבסוגריים, אחרי הסוגריים הגמרא אומר מכל מקום קשיא, ואז סימן חרפש, והתשובות לבעיה הזאת יופיעו בהמשך. יש לנו כוכבית להסביר בפנים איך מה שכתבנו בעניין הסוגריים, וכתבנו בכוכבית בשוליים, אחרי הסוגריים הגמרא מביאה תירוצים ליישב הסתירה. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה שאלה, למה הביאה סתירה למשנתנו מברייתא בזמן שיכלה להקשות ממשנה? אני בטוח שכולכם יודעים שקושיה שמבוססת על משנה, במיוחד סתירה במשניות, זה נחשב קושיה חזקה יותר מקושיה שמעלים מברייתא. אז עכשיו, מאחר שהמבנה ברור פחות או יותר, שהקושיה יישאר עד סוף הסוגריים, ניכנס לתוך הסוגריים. הגמרא שואלת, ולטעמך, לשיטתך שאתה מקשה מברייתא להראות שדיני ממונות לא צריכים דרישה וחקירה, תקשי לך מדיתין. והנה משנה שכתוב, שטרי חוב המוקדמים פסולים, והמאוחרים כשרים. שטר חוב, כמובן, אנחנו בתחום דיני ממונות. אם אדם כותב שהיה הלוואה בתאריך מוקדם מהביצוע הלוואה ממש, שטר כזה הוא פסול. אתה פשוט מסכן לקוחות שלא כדין. אבל שטר מאוחר, שבזה המלווה דווקא מוותר על שיעבוד נכסים עד אותו תאריך מאוחר שכתוב בשטר, כשר. אני בכוונה לא רוצה להרחיב בנושא הזה של השיעבודים. מה שחשוב לנו זה רק לשים לב ששטר מאוחר כשר. והיא סלקא דאיתך בעינן דרישה וחקירה, ששוב פעם שאלות אלו קובעים בדייקנות מתי קרה ואיפה קרה. מאוחרים, למה הקשיר? למה אנחנו טולרנטים לאשר ולהכשיר שטר מאוחר? הגמרא, עכשיו בוא עוד פעם רק נדגיש מה כאן הקושיה. למה הקשינו מהברייתא בזמן שהיה אפשר להוכיח מכאן, ממשנה, שאין כל כך מקום לשאלות של דרישה וחקירה, מאחר שאנחנו אומרים ששטר מאוחר כשר? הגמרא עונה, לא קשיא. זה שהקשינו מהברייתא דליאל ולא מהמשנה הזאת, זה לא בעיה. דעדיפה מינה כאמרינן. אולי שלפני קודם, לפני שנתקדם יותר, נסתכל ברש"י, שש שורות מסוף העמוד. דמקשת לי לא תווה ממתניתן, לא קשה לי. זה שהעלית קושיה למה הקשית מהברייתא ולא מהמשנה, זה לא בעיה. דעדיפה מינה כאמרינן מתניתה, דאותיבנה מינה, העדיפה והחזיקה כוח בדבר יותר מאותה משנה. דאשמינן רבותה, כאן הברייתא מחדשת לנו חידוש שלא היינו מגלים מהמשנה. דאפילו שמיטה, ששטר מאוחר יקשר אפילו בשנת השמיטה. שוב פעם, דאפילו שמיטה, דאי לאו דווקא כאמרי בו ביום, אם זה לא היה בדיוק באותו יום שהם כתבו, לא הבו מרי למלטאי לכתוב שטר המלווה הנעשית קודם לכן באותו זמן. ובכל זאת אנחנו אומרים בברייתא שם איכו וכתבו. זה פשוט מחזק את האי סמכות על דרישה וחקירה. בכך אנחנו נחזור לגמרא להראות את החידוש פה בברייתא הזה. אנחנו נחזור לשורה מקודם, הלא קשיא, דעדיפה מינה כאמרינן. הברייתא מלמדת שיש הוכחה או חידוש עוד יותר, דאפילו אחד בניסן בשמיטה, דלא שכיחי אינשי, דמוסווי. לא רגילים אנשים להלוות ככה חצי שנה לפני השמטת החוב, דלקה למימר שמה איכו וכתבו, על פי ההיגיון, אני מדגיש רק על היגיון, אין מקום לומר, אולי איכרו וכתבו, לא מירה לשטרי, אנשים לא רוצים להחליש את השטר. שוב פעם, מאחר שלא רגיל אנשים להלוות כספים כל כך קרוב לזמן האשמתה, אז מבחינתנו זה חשוד, זה יכול להיות מזויף אפילו. אפילו הכי, כיוון בשביעית סופה משמטת. בשורה התחתונה, שמיטה משבטת משמיטת החובות רק בסופה, רק בתשרי. ובדוגמה שלנו השטר היה בתאריך אחד בניסן. מכשירינן, אנחנו מכשירים את השטר. מכל מקום קשיא, בכל זאת נשאר הקושיא שמהסיפור הזה של השטר שזמנו כתוב באחד בניסן, ולמרות שהיו עדים המזימים, אנחנו הכשלנו את השטר על סמך הטיעון של שמה איחו וכתבו. זה מראה, זה מוכיח שלא מחייבים דרישה בחקירה בדיני ממונות. ובמשנה שלנו כתוב שכן יש חיוב דרישה וחקירה בדיני ממונות. סימן חרפש, זה סימן לקראת התשובות. בצד כתבנו הנושא סלש מבנה, המעוינים שאתם רואים הם שלושה תירוצים ליישב סתירה בין משנתנו והברייתא בעניין צורך לדרישה וחקירה בדיני ממונות. אז מיד רואים רבי חנינה, זה החטא של הסימן. בעמוד ב' אנחנו נראה גישה של רבא, אחר כך הגישה של רב פאפה, זה הפי בסימן, ועל זה הדרך. הגמרא, אמר רבי חנינה, דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם, כמו שראינו והסברנו במשנה. המשנה פשוט מתארת את המצב של מי דאורייתא, לפני תקנת חכמים. ומה הטעם אמרו דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה? זה מה שלמדנו מתוך המקורות ש ראינו כבר מהברייתא והמשנה שבו כתוב שטר חוב המוכרים כשרים. אז רואים שאין צורך באמת לדרישה וחקירה, כוונה מדרבנן. מה טעם אמרו הרבנן שאין צורך לזה? כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, לפני ש שנתרגם את זה, רק נדמיין לעצמנו עדים שראו הלוואה, יש חוב כספי, אבל בזמן האמת שהם באים להתדיין בנושא בבית דין ומזמינים אותם עדים ומחייבים אותם לענות לשאלות האלו, לא כל כך קשה לדמיין לעצמנו הכחשה בין העדים, שאי התאמה, אי תיאום בעדות. הרי למדנו כבר בעבר שדורשים וחוקרים אותם כל אחד בנפרד, אז אם יהיה איזו סטייה בעדותם בעניין הזמן או המקום, זהו, אנחנו נבטל את העדות, נזרוק אותם, ואותו תובע המלווה הוא לא יצליח לגבות חובו, כי העדים נכשלו בדרישות וחקירות. אם המלווה לא יכול לגבות את חובו, בעתיד הוא לא ירצה גם לתת הלוואות, כי הוא מפחד שהעדים ייכשלו בדרישות וחקירות. ומה התוצאה? הלווין, אנשים שזקוקים להלוואות, לא יהיה מהן מאיפה לקחת הלוואות. זה כוונה הביטוי פה, כדי שלא תנעול דלת בפני לוין. אז הורדנו את רף הציפיות מהעדים מבחינת זו שמבטרים הדרישות וחקירות, כדי לדרבן מלווים להלוות כספים, כדי שיהיה כספים זמינים ללווים ולא יהיה מצב של נעילת דלת בפניהם כביכול. שואלת אמרה, אלא מעטה, אם כן, אם זה השיקול, דהיינו החכמים הקילו ולא מצריכים דרישה וחקירה. הגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', טעו לא ישלמו. רש"י למעלה אומר, טעו בדין, בדיני ממונות לא ישלמו. דדילמה אי שבקדו לדרוש ולחקור, הווה רווחם למילתא ולא הווה טעו. מאחר שכעת אין דרישה וחקירה, אז יש יותר מקום לדיינים לטעות בגזר דינם בדיני ממונות. אז אם הרחבנו את האפשרויות של טעות, למה אם יש טעות אנחנו מחייבים אותם לשלם. הגמרא אומרת כל שכן שתנעול דלת בפני לוין, אם הדיינים יהיו פטורים מלפצות על טעותם, אז אנשים בוודאי לא ירצו להלוות. לפחות הם יודעים שיש, אפילו אם יהיה טעות, אז המלווים יקבלו פיצוי. אז בסדר, זה עדיין יהיה להם דרבון להלוות. רשי, שורה שנייה, אומר כל שכן שאתה נועל תמיד ירין להפסיד על ידי בית דין טועין. זה יהיה המצב אם לא יהיה פיצוי בעקבות טעות בית דין. אז אנחנו רואים בסופו של דבר לפי הגישה של רבי חנינה שבדיני ממונות מוותרים על הדרישה בחקירה וגם מחייבים בית דין לפצות, הכל כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, שיהיה הלוואות זמינות לאנשים שצריכים אותם. רבה אמר מתניתין דהכה בדיני כנסות. רבה מופיע פה כמובן במעוין ומספר שניים. המשנה שלנו שמחייבת דרישה וחקירה בדיני בענייני ממונות, כי מדובר לא בהלוואות אלא בדיני כנסות. ואידך המשניות שראינו שאין צורך לדרישות וחקירות, מדובר בהודעות והלוואות. אז לפי רבה אין צורך לעשות חילוק בין תקופות שונות, תקופה לפני תקנת חכמים, תקופה אחר תקנת חכמים, אלא שתי המשניות או שתי המקורות הם אחר תקנת חכמים. רק שבדיני כנסות אין שיקול של נעילת דלת בפני לוין, ולכן בכאלו דיונים יש צורך לדרישה וחקירה. דיני כנסות כולל כפל או ארבע וחמישה או שלושים של עבד, תשלומים כאלו שזה לא קשור להלוואות, אז אין שיקול של נעילת דלת בפני לוין, ולכן אין צורך לאותו הקלה. מה שאין כן המקורות הנוספים שהצביעו על כך שאין דרישה בחקירה, אז זה מדובר בהודעות. אבל הודעות זה מצב שאדם מודה בפני עדים, אני חייב לפלוני כך וכך כי לקחתי ממנו הלוואה. הגמרא ממשיכה, רב פאפה, גישה שלישית ליישב משנתנו למקורות שראינו, אמר עידי ועידי בהודעה והלוואה. כאן אפילו אין צורך לחלק בין סוגי דיני ממונות. כל המקורות שראינו מתייחסים להודעות והלוואות. כאן בדין מרומה, כאן בדין שאינו מרומה. משנתנו מתייחסת לדיון שהדיינים רואים שיש פה רמאי. רש"י כותב מרומה, שבית דין מכירים בתובע הזה שהוא רמאי, או מבינים טענת רמאי בדבריו, אפילו אם הם לא הכירו בקודם שהוא רמאי, אבל מאיך שהוא מדבר, איך שהוא טוען טענות, שומעים שהוא רמאי. במצב כזה אז צריכים דרישה וחקירה. בדין שאינה מרומה, אז יש לנו את השיקול של שלא תנעול דלת בפני לוין. רב אשי אמר מתניתין כדשנין. אנחנו בסימונים שלנו לא סימנו אותו במעוין, למרות שבסימן שראינו בגמרא חרפש השין מצביע על רב אשי, אבל הסיבה שאנחנו לא סימנו אותו כי הוא לא בא ליישב את הסתירה בין המשניות. ככה הוא אומר המתניתין כדשנינן, היישוב בין המשנה שלנו למשניות הנוספות כמו שתירצנו כבר. קראי, יש אבל פסוקים שצריכים ליישב אותם. יש רשי פה, אבל קראי דרמי להו ריש לקיש לא קשור. פסוקים שריש לקיש מעלה כסותרים זה את זה אין בהם קושיה. דצדק צדק לאו לדרישה ולחקירה עתי, אלא צדק דין שלך וצדק פשרה שלך לפי ראות עיניך, ולא תרדוף את האחד יותר מחברו. מה שקראנו עכשיו ברש"י מהווה הקדמה למה שאנחנו עומדים עכשיו לראות בגמרא. אז לבינתיים ראינו רב פאפה מיישב את המקורות, אחד מקור אחד מדבר בדין מרומה, והמקור השני מדבר בדין שאינו מרומה, כדריש לקיש, דריש לקיש רמי. ריש לקיש מעלה מה שנראה כסתירה בפסוקים, כמו שראינו ברש"י, כתיב בצדק תשפוט עמיתך, או כתיב צדק צדק תרדוף, כפילות. אז בפסוק אחד פחות צורך לצדק, נגיד רק כתוב צדק תשפוט, בצדק תשפוט עמיתך. בפסוק השני נדרש צדק צדק, עוד כפילות. זה, אז איך ניישב את שני הפסוקים האלו? כיצד? אנחנו מסמנים פה מספר אחד, כי זה גישה ראשונה שמתייחסת לפסוקים האלו כאילו הם צריכים ליישב אותם, והיישוב שלהם הוא כמו היישוב שלנו במקורות, במשנה ובמקורות הנוספים. הכיצד? כאן בדין מרומה, אז צריכים דרישה וחקירה, וזה מה שהכוונה של הפסוק צדק צדק תרדוף. וכאן בדין שאין מרומה, זה הפסוק השני שכתוב רק בצדק תשפוט עמיתך. הפסוק שאצלנו זה בסדר הפסוקים שמובא פה בפסוק הראשון. זוהי גישתו של רב פאפה לפסוקים, הוא מאמץ גישתו של ריש לקיש. רב אשי אמר מתניתין כדשנין, היישוב למקורות, המשנה שלנו מול המקורות הנוספים, זה כמו שכבר תירצנו. ורשי אומר את כל האפשרויות אפשר לנצל אותם, יש רבי חנינה, רבה או רב פאפה קראי. אבל הפסוקים ש הבאנו וראינו את גישת ריש לקיש, לאו דווקא, הוא אומר קראי, אחד לדין ואחד לפשרה. המילים צדק צדק הם אינם, הם כל אחד מצביע על דין, והשני, המילה צדק השני מתייחס לפשרה. וכפי שראינו מקודם ברש"י, זה בא, זה מלמד אותנו, במיוחד הדיינים, שהכל צריך להיות לפי ראות עיני הדיינים, ולא להדיף דין מעל פשרה או פשרה מעל דין. כדתניא, ועכשיו נראה את זה בברייתא הבאה, דרשה ראשונה, כמו שרב אשי כעת אמר. אבל לפני שנתקדם תוך המקור, יש סימונים, ובצד יש לנו נושא סלש מבנה. פס הכפול הם דרשות תנאים על הפסוק צדק צדק תרדוף. אז רואים פה ברייתא, ובהמשך עוד ברייתות שפותחות עם הפסוק הזה. בנוסף לזה יש עוד סימון, וכתבנו תק נושא סלש מבנה, המשולש מבליט שני מקרים שבהם רואים צורך לדין וצורך לפשרה. עכשיו הגמרא, צדק, אמרנו כדתניא, את הדרשה של הפסוק עם הכפילות, כמו שנראה עכשיו בברייתא. צדק, צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרה. כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהם, הנהר מספיק רחב לאפשר שתי הספינות לעבור, שתיהן, תיקון טעות, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובות, בזה אחר זה, שתיהן עוברות. אם הנהר צר, לא כמו שאמרתי מקודם, אם הנהר צר, ואם יהיה ניסיון מצידם לעבור שניהם ביחד, אז אם שתיהן טובות, אז מה צריכים לעשות? בזה אחר זה. אז אם עוברים בצורה כזאת, שתיהן עוברות. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה. מעלות בית חורון זה עליית הר שהוא מסילה צרה ביותר. אם עלו שניהם נופלים. אם מנסים לעבור שניהם ביחד, שניהם נופלים. בזה אחר זה שניהם עולים. הכיצד? תאונה ושינה תאונה. אז אנחנו צריכים לבחור מי יעלה ראשון. אז אם אחד תאונה ואחד אינה תאונה, תדחה שאינה תאונה מפני תאונה. יש עוד שיקולים. אם אחד קרובה ושאינה קרובה, בוא נגיד במצב המסע שלהם הם שווים, אבל אחד קרובה לעיר, אחד רחוקה, תדחה קרובה מפני שאינה קרובה, לתת לעינה קרובה לרחוקה מהיעד שלה לעבור ראשון. היו שתיהן קרובות, שתיהן רחוקות, אבל אם התנאים אצל שניהם ממש שווים מבחינת מרחק, התל פשרה ביניהן ומעלות שכר זו לזו. אז הפשרה אומרת שהם יבחרו לאחד להתקדם, אבל מאחר שהיא מרוויחה בזה שהתקדמה, היא תפצה כספי את זאת שנדחית. אז אפשר לומר במקור הזה ראינו מקרים שמפעילים את הדין, כמו שאמרנו מקודם, עם אחת תאונה ואחת שינה תאונה, מן הדין יש להעדיף את התאונה. אבל גם ראינו מצב שמפעילים פשרה בזמן שאין הכרעה מבחינת דין לכאן ולכאן, אז הולכים על הפשרה. תנו רבנן, צדק צדק תרדוף, הלוך אחר בית דין יפה, אחר רבי אליעזר ללוד. יש כאן עוד הרבה דוגמאות, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל. אנחנו נראה, אמרנו שיש הרבה דוגמאות בברייתא הבאה, אחרי זה עוד כמה דוגמאות, אבל מאחר שהזכרנו ברור חיל, אנחנו עוד מעט נזכיר את המקום הזה עוד פעם. כל ריחיים שנשמעים בבורני, בורני זה שם מקום, שבוע בן שבוע בן, בזמן שהיו גזרות נגד היהודים, נגד קיום המצוות, ורצו להכריז שיש ברית מילה. שבוע בן הוא ביטוי לברית מילה, אז לא היו יכולים להכריז את זה בבית כנסת באופן ציבורי, אז היו משמיעים ריחיים, והריחיים הוא סימן לשחיקת הסממנים, התרופות למכת המילה. מפזרים אבקה שאחרי ששוחקים אותם בריחיים כדי לרפות את המילה. אז זה מה שהיו עושים באותו מקום בורני, היו משמיעים ריחיים, וזה כאילו היו מכריזים שבוע בין שבוע בין, או מילים, במילים אחרות היו מכריזים שיהיה ברית מילה. אור הנר בברור חיל, הזכרנו מקודם ברור חיל שם מקום איפה שהיה רבי יוחנן בן זכאי, אז אם היו רואים אור הנר, יש כמה פירושים. פירוש אחד, אור הנר ביום, או הרבה נרות בלילה, זה היה סימן למה? אור הנר בבוא חיל, משתה שם, משתה שם. רש"י פה כותב, אור הנר בבוא חיל ביום, או נרות נראים הרבה בלילה, סימן הוא כמו שצועק משתה שם, משתה שם. בדרך כלל הביטוי הזה משתה זה מעיד על סעודת חתן וכלה, נישואין, וזה גם מופיע ברבנו חננאל. מתחת לרש"י שורה שלישית הוא כותב, נרות דולקים באסקופה יודעים שבאותו חצר סעודת הכנסת כלה. אנחנו נחזור לגמרא, תנו רבנן, צדק צדק תרדוף, הלוך אחר חכמים בישיבה. ישיבה הכוונה בית דין קבוע. אנחנו הזכרנו מקודם בית דין יפה, למשל רבי אליעזר ללוד, ופה אנחנו נראה זה עוד פעם. אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברו חיל, גם זה ראינו מקודם. אחר רבי יהושע לפקעין, אחר רבי גמליאל ליבנה, אחר רבי עקיבא לבני ברק, אחר רבי מתיה לרומי, אחר רבי חנניה בן תרדיון לסיכני, אחר רבי יוסי לציפורי, אחר רבי יהודה בן בטרה לנציבין, אחר חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה. הרש"י מפרש לגולה, הכוונה למקום בבבל, לפומפדיטה. למה, למה פומפדיטה נקראת גולה? הרי זה רק מקום אחד, גולה מצביע על כל הגלות. אז הוא אומר שרש"י מסביר שתי שורות או שלוש שורות לפני הרחבות שעיקר ישיבת בבל שם הייתה. עוד מקומות שבהם היו בתי דינים קבועים, אחר רבי לבית שערים, אחר חכמים הסנהדרין, זה חכמים כוונה לסנהדרין הגדולה, ללשכת הגזית. בזמנו ישב הסנהדרין בחצר בית המקדש, במקום שמיוחד לזה שנקראת לשכת הגזית. דיני ממונות פותחים וכולי, שמה במשנה ראינו פותחים בין בזכות בין לחובה. כאן הגמרא שואלת, היכי אמרינן, איך הפתיחה לזכות? כך אפשר לראות ברש"י, שורה האחרונה בקצור, היכי אמרינן בפתיחת זכות, כשיקבלו עדותם של עדים ודורשום וחכום ובאים לישא וליתן, היכי אמרינן להו לעדים. אז הגמרא עונה, אמר יהודה, וכאן לשים לב לסימונים שלנו, צורת בית מופיע פה, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, סדרה של דעות איך היא פותחים לזכות. אמר יהודה, אחי אמרינה להו, מי יאמר כדכאמריתו? ורש"י פה מסביר, מי יאמר כדכאמריתו? שמא בעצה באתם, וזו היא פתיחת הצלה לזה. כאן אני מסכים שהדברים מובאים מאוד מאוד בקיצור, אבל יש פה בן אדם שהוא הנידון, ויש עדים שבאים להעיד נגדו, וראינו במשנה שפותחים לזכות. כמובן אם מדובר בדיני נפשות חייבים לפתוח רק בזכות. בדיני ממונות ראינו שתי אפשרויות, או לסור לא לחובה, אבל מה היא דוגמה לפתיחה לזכות? אז כפי שתיארנו, עדים שבאים לחייב את הנידון, והבית דין פותחים בזכות, ככה מי אומר שמה שאתם אומרים הוא נכון. ורש"י הוסיף, אולי אתם באתם באיזושהי עצה כאילו לסדר אותו או לתפור לו תיק, כמו שאומרים היום ברחוב. אמר לי, אולה, אולה, אומר לרב יהודה, כך אתה רוצה להסביר פותרים בזכות? והחסמינה להו, אתה, אם כן, אתה חוסם את העדים. ורשי כותב פה, והכך חסמינה להו, חוסמים לנו את פיהם, כשאנו מקרישים אותן, ויחסו בהן בתוך כדי דיבור, ואז הם יחסו תוך כדי דיבור, שזה שיעור זמן שניתן לחזור ממה שאמרת בתור עד. ואז מה הרווחנו? אתה פשוט חוסם את העדים ואין על מה לבסס את המשפט בכלל. שואלת הגמרא, על אולה ולחסמו, זה לא בעיה. אם מה שאנחנו אומרים להם מי ימה כדגמית, זה יהיה לזה התוצאה שהעדים יחזרו בהם, לא, מה הבעיה בזה? מי לא תניה? הרי יש תקדים אפילו. רבי שמעון בן אליעזר אומר, מסיעין את העדים ממקום למקום כדי שתתערף דעתן ויחזרו בהן. יש כזה מגמה כדי נגיד להשתיק את העדים או לגרום להם לסגת ממה שהם מעידים לחובה. הנה הציטוט שהם ראינו עכשיו. הגמרא עונה, מי דמי, איך אתה משווה את הציטוט הזה של רבי שמעון בן אליעזר למה שאולה אמר? הטעם ממילא כמדחו, שמה אנחנו פשוט מסיעים אותם, מוליכים אותם ממקום למקום, שמעצמם הם יגיעו למסקנה מה שווה לנו כל העסק הזה, אם כמובן אין זה אמת לאמיתו של דבר. כמובן אם הם המטרה שלנו בזה להטריף את דעתן, כמו שהמקור אומר, זה כדי להבריח עדים שקרנים. אז הם אומרים, סך הכל אנחנו באים להעיד שקר, אז זה לא שווה לנו כל התיוחה הזאת. אז זה בסדר אם זה ממילא. אחה, כדחינן לאו בידיים. פה, שאנחנו פותחים איך שרב יהודה הציע, מי יאמר כדגמריתו, אנחנו בפועל דוחים אותם. ואם הם עדי אמת, עלינו לקיים מה שכתוב בפסוק, וביארת הרע מקרבך, ובזה שאנו דוחים העדים, לא נוכל לחייב את הנידון. אלא, נמשיך בגמרא, אלא אמר אולה, אחרי שאולה התקיף את רב יהודה, הוא אומר, הכי אמרינן. מה זה פתיחה לזכות? יש לך עדים להזימם? פונים לנידון, ואומר לו, הנה יש עדים שבאים לחייב אותך, אולי יש לך עדים שיכול להזים אותם? שואלת הגמרא, אמר לי רבא, הוא מקשה על גישת אולה, וכי פותחין בזכותו של זה שהיא חובתו של זה. זאת אומרת, אנחנו מנסים למצוא לנידון זכות על ידי מה? לחזר אחר עדי הזמה, כדי ש העדים הראשונים יענשו. האם זו הדרך? שואלת הגמרא, ומי הביא חובתו? האם זה באמת נקרא שהיא חובתו של זה? אם יהיה כזה מצב שאנחנו רק בתחילת הדין, ויבואו באמת עדים המזימים, האם זה נכון לומר שהעדים הראשונים הם יענשו? זה פשוט לא נכון, הם לא יענשו. לכן הגמרא שואלת פה, ומי הביא חובתו? האם אותם עדים הראשונים יאנשו והתנן אין עדים זוממים נהרגים עד שיגמר הדין. אז אנחנו לא מבינים את התקפת רבה על הצעתו של אולה. אין פה אף אחד, מבחינת העדים, העדים הראשונים, שהם יסבלו עם אותו נידון, ימצא עדים להזים את העדים הראשונים. הגמרא ממשיכה, הכי אמינה. מה שרבה ניסה לומר, ככה, הקושי שבפשט שלך אולה הוא כך. אילו שתיק חי עם אותו נידון, ישתוק, לא יפעל למצוא, להביא עדים המזימים עד דמגמר דיני, ומייתי עדים ומזים להו, ורק אז אחרי הגמר דין הוא יביא אותם עדים שמזימים והם יזימו את העדים הראשונים, הבילה חובתו של זה. ומבחינת רבה זה לא הגיוני, זה לא מוסרי, אפשר לומר, כדי למצוא זכות לנידון זה יהיה על חשבון אחרים שיאנשו. אלא אמר רבה, אחרי שרבה התקיף את אולה, רבה מביא את הפירוש שלו, מה זה פותרים בזכות? אמרינן לי, יש לך עדים להכחישן? הכחשה בעדות זה לא אותו דבר כמו הזמה בעדות. בהזמה אנחנו יודעים שעדים הראשונים הם יאנשו בעונש שהם רצו לחייב את הנידון. הכחשה בעדות זה גורם מצב שזורקים את העדים, לא מתחשבים בעדותם כלל, אבל לא שהראשונים יאנשו. רש"י שלוש שורות מהסוף אומר להכחישן, כגון אנו ראינו אותו הרוג אחר כך חי וקיים, דהביה עדות בטלה, דהוא והן פטורים, והן זוממים אלא באימנו הייתם, שהעדים השניים אומרים אימנו הייתם במקום פלן באותו היום. אבל פה העדים הראשונים העידו שהנידון הוא רצח, עדים השניים אומרים שאותו נרצח הוא עדיין חי. אז זה הפירוש של רבה למהו פתיחה בזכות, שפונים שוב פעם לנידון, אולי יש לך עדים להכחיש את אלו שבאים לחייב אותך. רב כהנא אמר, מדבריכם נזדקה פלוני. כך פותחים בזכות. לאחר קבלת העדות, הדיינים פונים לעדים ואומרים, מה שקראנו כבר, שמתוך דבריכם נזדקה פלוני. שסופו יצא מבית דין זכאי לפי מה שנראה לנו, ואחר כך הם נוסעים ונותנים בדין. אביי ורבה דאמרי דבייהו, שוב פעם, מה זה פותרים בזכות? אמרינן לי, היא לא קטלת, לא תתחל. אומרים לה נידון, אם אתה לא הרגת מישהו, אין לך מה לפחד. רבה שיאמר, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. תניה קבתי דאביי ורבה, יש פה ברייתא שמסייע להסבר של אביי ורבה. צריכים קודם ללמוד את המקור של הברייתא שאמור להיות הסיוע, ואחר כך ללמוד את הפירוש של רש"י. רבי אומר, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתית וכו', זה פסוק שמפרשת סוטה, אשת איש שהיא חשודה שהייתה ביחסים עם גבר אחר, והפסוק אומר שאם לא שכב איש אותך אז יהיה לך הכל טוב. אם לא סתית, רש"י בסוף העמוד אומר תחילת התנאי לזכות. מה שאומרים לאישה, אם כך, אם כך, זה לשון תנאי. אז הפתיחה זה לזכות. כי בהמשך כתוב, היא נקי. והכוונה שאין לך ממה לפחד, מי המעררים, המים שהאישה שותה, לא יפגעו בך אם את, פתורה, אם לא עשית את, הדבר שאת חשודה בה. הגמרא ממשיכה בלמד ג' עמוד א', מכאן שפותחים בדיני נפשות תחילה לזכות. ורשי למעלה אומר, מכאן שפותחים ומדיאלי פתיחת הזכות מהכה, היינו, זה כמו היא לא קטלת, לא תדחל, כאביי ורבה. כמו שאביי ורבה אמרו, פתיחת זכות במשפט של דיני נפשות של רצח, הם אמרו, אם לא קטלת, לא תדחל, דומה למה שראינו פה בפסוק, אם לא שכב איש אותך, וכולי, היא נקי ממי המרים המערים הילה, ששוב מובא במדבר, פרק ה', פסוק י' ט'. עד כאן שירנו להיום.